מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, מה יעשה לה ויובל אביבי, 104.9, לא לשכוח את הנקודה 9, זה חשוב.
דווקא אתה טוב במתמטיקה, בניגוד אליי.
זה לא מתמטיקה, זה להגיד...
מספרים, זה לא מתמטיקה?
לא, זה דיבור, אני פחות טוב בדיבור.
דיבור זה לא החלק החזק.
לא. 104.9, 105.3 FM, יישומונים, אתרים, יישומוני עסקטים, שלל מקומות, כולם של כאן, ואפשר למצוא אותנו שם. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית אמר בנימין, על הביצוע הטכני אלעד זוהר, שלום לכם, שלום מאיה סלע.
שלום לך יובל אביבי, כלשהו כביצה, זה השם, כן. של ספר הביקורים של בועז דנון, שזיכה אותו עכשיו בפרס ברנר לסופרים עד גיל 40.
נכון.
זה מין ביקורים, אבל הגבילו את זה בגיל, כי שמעו את שוואתנו אולי. אז אנחנו הבטחנו לקרוא ולדבר איתו, והנה אנחנו היום מקיימים. אנחנו נדבר איתו היום על הספר הזה, שבמרכזו דמותו של דוד, חוקר המזרח הקרוב הקדום, שהוא אדם שמתקשה קצת ביחסים עם העולם החיצון, בכלל ועם נשים בפרט, אבל הוא לא מפסיק לנסות, והניסיונות האלה שולחים אותו למקומות מפתיעים. נדבר איתו גם על השם הזה, מה זה כלשהו כביצה, שיסביר. זה בטח שם, אתה יודע, שיכול להיות שבהוצאה היה ויכוח על זה, כי זה לא השם הכי קליט בעולם.
לא, אבל אנחנו נדבר איתו על השם הזה, מסבירים את זה שם גם.
ברור, יש הסבר.
יש הסבר, אנחנו נדבר איתו על זה, יכול להיות שהתווכחו איתו על זה בהוצאה, אבל אני חייב להודות שאנחנו מדברים הרבה על השם, אז יכול להיות שהוא עושה את העבודה גם, כי אתה אומר עצמך מה זה אומר,
מה זה כלשהו כביצה, אני חייב להבין.
לעשות גוגל וזה,
עוד מעט נדבר עם בועז דנון, נראה על מה מדובר כאן, אנחנו היום נעשה גם את פינת התרגום שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, בא נדבר עם המתרגם מיפנית, איתן בולוקן, נשאל אותו איזה אתגרים עומדים בפני המתרגם מיפנית, עד כמה קשה לתרגם הייקו, זה שיר קצרצר בסך הכל, ודווקא בגלל זה, כדאי מאוד לדייק שם, אבל איך מדייקים כשמדובר בתרבות כל כך שונה, ויש יותר מדרך אחת לומר דרך. איך מדייקים את הדבר הזה?
גם דרך זה דבר כל כך פשוט, אבל לא אומר את אותו דבר. את חושבת שאנחנו לא יודעים לדייק ישראלים? כי אנחנו תמיד בקטע של סמוך, יהיה בסדר. תשים שם א', נו,
זה לא העניין שלנו לדייק. זאת אומרת, בניגוד ליפנים, אני חושבת שזה לא העניין שלנו לדייק. אנחנו לא חושבים שזה חשוב אולי.
העיקר שיעמוד בסוף. חומה מביא מגדל כזה.
סבבה הכל, הכל סבבה, זורמים.
כן. טוב, נשאל אותו על ההבדלים האלה. גם לפני כן, פינתנו ועיקרן תחילה. בפינה הזאת, כידוע לכם, אנחנו נותנים לספרות להגיב עבורנו על ענייני היום. מה הם ענייני היום, אם לא עסקת הטיעון של נתניהו? אחרי כל מיני סבבי הכחשות כמקובל, וזה אמר ככה והוא אמר ככה, אתמול פורסם שיושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו אישר לסנגורים שלו להתקדם לקראת אפשרות של חתימה על הסדר טיעון במשפטו, עם כל מיני תיקים שם. לפי הדיווחים, נתניהו ומשפחתו, אשתו ושני הבנים שלו הגיעו לביתו של הסנגור שלהם, בועז בן צור, ברמת גן, להתייעצויות. העיתונאים גם טענו שהמקורבים לנתניהו אמרו שהפערים במסע ומתן עם היועץ המשפטי עדיין קיימים, אבל עם קצת רצון טוב אפשר לגשר מעלה.
יפה. אני תמיד אומרת שעם קצת רצון טוב, באמת יובל, הכל אפשרי בחיים האלה. בכל אופן, בדיווחים שונים נטען שמשפחת נתניהו התעניינה בעיקר בסוגיית הקלון והשלכותיה על עתידו הפוליטי של יושב ראש האופוזיציה. עוד דיווחו כל מיני כלי תקשורת שהפרקליטים הביעו את תמיכתם בהמשך המגעים, ושעדיין יש פער גדול בין התמורה שמנדלבליט היועץ המשפטי מוכן לתת, לבין הפשרות שהמשפחה, שים לב, המשפחה מוכנה להתפשר. כל כך מהר התרגלנו לדבר עליהם במונחים של משפחה. מי יודע מה אמרה משפחת אולמרט? מה אמרו הבנים ומה אמרו הבנות? מה אמרה אליזה בחדרים סגורים? האם היו דיווחים על זה ופשוט שכחתי? אני לא זוכרת שהתעסקו במשפחה. בכל אופן, לפי הדיווחים, בתוך המשפחה יש פערים בעמדות. בפגישה האמש היה נראה ששרה נתניהו מתנגדת להצעות, וגם הבנים יאיר ואבנר כפי הנראה חלוקים בעמדתם. אנחנו קראנו את זה באמצעי תקשורת, אני לא יודעת עד כמה זה. עושה רושם לפי הדיווח שסוגיית הקלון שעליה מתעקש מנדלבליט היא המוקש המרכזי בכל אופן. אני כבר קראתי היום שראש הממשלה, שיושב ראש האופוזיציה מכחיש כל מיני דברים בדיווחים האלה, ואמר שהוא לא מסכים לקלון. לא, אתה יודע, זה הכל מין...
חזרנו לסבבי הכחשות?
אנחנו נמצאים בתוך משהו שאנחנו מארגנים עבורנו, איזה מופע. ואנחנו צריכים להבין שזה מופע.
זהו, יש דבר כזה שנקרא תיאטרון הביטחון. את מכירה את המושג הזה?
מה זה אומר?
זה אומר שכשאתה עולה נגיד לטיסה ובודקים אותך, וזה לוקח שעתיים וחצי, ומורידים לך את הנעליים, ואסור להביא מים, זה הכל קשקוש.
זו
הטענה, זו הטענה, אני לא יודע כלום.
לכאורה.
אומרים, זה הכל קשקוש. יש להם כל מיני אמצעים שאתה לא יודע עליהם כדי שהטיסה תהיה בטוחה. לפעמים הם מתפקששים, אבל יש להם את כל האמצעים האלה. האמצעים האלה שאתה נחשף אליהם, הם עושים כדי שתרגיש בטוח.
אוקיי.
כמו הצ'קלקות האלה שיש ליד הכביש, אבל אין ניידת. שתדע, יש שם אור אדום כחול.
אבל זה לא כדי שתרגיש בטוח, זה כדי שתפחד. ואולי גם תיאטרון הביטחון זה כדי שתפחד.
תיאטרון הביטחון, תכליתו כפולה.
וגם העניין הזה של נתניהו, אולי, שהוא אומר, אני לא מוכן, זה כדי שאנחנו נבוא ונגיד לו, בבקשה, בבקשה, שזה אומר, אנחנו מאוד נרצה את זה.
נרצה שתסכים. תשמעי, אני קראתי בכלל באותם דיווחים שבמשרד המשפטים אמרו שנתניהו בכלל עוד לא פנה באופן רשמי ליועץ המשפטי. זה מאתמול בערב, יכול להיות שבלילה הוא כבר פנה, אני לא יודע. הוא בכלל לא פנה רשמית, בבקשה להיכנס למסע ומתן, או לסכם את פרטי העסקה.
מה זה רשמית? שהוא לא כתב מסמך רשמי עם נייר שכתוב עליו תנועת הליכוד העולמית, אלא הוא רק סימס, או הוא רק הרים את... מה זה רשמי? אתה מבין שזה...
לא, טוב. אני מניח שצריך לעשות איזה מוב.
אוקיי.
יש פה איזה... הוא צריך...
איזה מוב, צריך למלא טופס.
לא, כאילו...
מעניין מה מספר הטופס.
אתה מקבל כנס, כן?
לרגע, אבל נכון, אני. אדם מן היישוב.
אתה מקבל כנס, נכון. נגיד. ואז כתוב שם, אתה צריך לשלם את זה תוך 90 יום, או לבקש לעלות למשפט.
נכון,
וצריך... אם לא עשית כלום, אז... אתה צריך לפנות לעלות למשפט. אתה נכון. צריך לעשות את המוב שלך. אם לא, אחרי 90 יום מכפילים לך את הכנס.
אני חושבת שאולי במקרה של נתניהו...
אולי זה קצת שונה.
שונה.
יכול טיפה. להיות. אוקיי. אני מאוד מעט יודע על הדברים האלה. אני בקושי מצליח להתמודד עם כנסות שלי.
אוקיי.
בכל מקרה, עוד דברים. יש את הסערה סביב נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. הוא התקשר למנדלבליט וביקש ממנו לזרזר, לזרז, לזרזר. הוא ביקש ממנו לזרזר. הוא מזרז ומזרזר את ההסכמות לעסקה. טוב, נותרו שבועיים. הם חייבים להזדרז. זאת שבועיים עד שמנדלבליט פורש. לפי...
כן.
והם אומרים שזה בכלל לא... חלק אומרים שזה קשור אליו, כן? שכשהוא יפרוש, אז המגעים יפסיקו.
לא, אנחנו לא יודעים אם היועץ המשפטי או היועצת המשפטית הבאה יסכימו גם לעסקה. אז כאילו קוצבים שבועיים, עכשיו יכול להיות שזה גם כלי התקשורת קוצבים שבועיים, כי זה טוב לדרמה. כן. אנחנו, כאילו, יש לנו כאן שרון מעל הראש, שרץ.
כי יועץ משפטי, זה תפקיד, יש מחליף. בכל מקרה, עוד דברים שאנחנו לומדים מהתקשורת. לפי העסקה המסתמנת, נתניהו יורשע על פי הודעתו בעבירות של מרמה והפרת אמונים בתיק 4000, שזה פרשת בזק וואלה, וגם בתיק 1000, שזה פרשת המתנות. יו, זה כל כך הרבה דברים שאני לא הייתי זוכר להגיד בעל פה. בתמורה, הפרקליטות תוותר על האישום בתיק 2000, שזה השיחות של נתניהו עם נוני מוזס. בסוגיית העונש, מנדלבליט כרגע מתעקש על חצי שנת מאסר לפחות, אבל הוא מסכים להמיר את העונש בעבודות שירות. זה הכל ספקולציות בתקשורת, כן? זה לא שאני מדבר מידע.
לא, אני לא יודע, ספקולציות, יכול להיות שיש להם גם מקורות, בוא לא נזלזל בהם.
מקורות, בוודאי.
אוקיי.
במסגרת העסקה צפויה הפרקליטות לבקש מהשופטים לקבוע כי במעשיו של נתניהו דבק קלון, זה העניין. מה שיפסול אותו מכהונה בתפקיד ציבורי למשך 7 שנים.
אוקיי.
זהו.
תשמע, אני מוכנה להודות כאן. יכול להיות שנתניהו צריך איזה פוש כזה, שעוד אנשים יודעו בדברים, אז גם אני מוכנה להודות בדבר. אני מוכנה להודות באובססיה שיש לנו עם ביבי נתניהו.
חד משמעית.
אובססיה ציבורית, אבל אני פה, אני לא יכולה לצרף את כל הציבור לקלון שלי.
אישית, אישית.
אז יש לי אובססיה אישית. אני באמת תוהה מה נעשה בלעדיו, לאן הוליך את העניין שלנו, במה נלחם, את מי נאהב אהבה ללא תנאי, את מי נאשים, אל מי נישא עיניים בתקווה, כל אחד כמובן לפי השקפתו, יש כאן שני צדדים שיש להם אובססיה. אני רואה עכשיו סדרה שאני גם עליה באובססיה.
כן.
בוא נודה בזה, קוראים לה יורשים. אם היה מותר לפי החוקים של, של התוכנית שלנו,
כן.
אני הייתי מדברת על הסדרה הזאת עכשיו, בהקשר הזה.
היית עושה ועיקרן תחילת טלוויזיה.
הייתי עושה ועיקרן תחילת טלוויזיה.
לא.
אבל החוקים אומרים שאנחנו צריכים לשאול מה יש לספרות
כן,
לומר לחדשות.
תשארי בפורמט, בבקשה.
טוב, אז הפעם אנחנו פשוט, בגלל האובססיה, בגלל שזה נורא חשוב לנו, אז הפעם יש לנו אופוזיציה וקואליציה, לא נגיד לכם מי ומי. שני קטעים אנחנו מביאים, שניהם מדברים על המתנה וציפייה. אנחנו נתחיל עם מחכים לברברים של קוואפיס היווני, בתרגום של יורם ברונובסקי.
כן, תקראי לנו.
אוקיי, מחכים לברברים. למה אנחנו מחכים? למה נאספנו בכיכר? הברברים צריכים לבוא היום. מה פשר חוסר המעש של אספת המחוקקים? למה יושבים המחוקקים בלי לחוקק דבר? כי הברברים צריכים לבוא היום. מה צורך בחוקיהם של המחוקקים? כשיבואו הברברים יחוקקו את חוקיהם. למה השכים שליטנו לקום עם שחר? למה הוא יושב בשער הגדול על כס מלכות לפי כללי הטקס, כתר על ראשו? כי הברברים צריכים לבוא היום, והשליט מחכה לקבל פני מנהיגם. התקין אפילו מגילת קלף לתת לו, מעניק לו תארים ושמות רבים. למה שני הפקידים העליונים והפרטורים יצאו בקוטנותיהם המרוקמות האדומות? למה ענדו הצדעות עם בני אחתיס רבות? ולמה להם הטבעות עם המזמרגדים הבוהקים? למה בידיהם מקלות כהדורים, גולותיהם מגולפות בכסף? ובזהב. כי הברברים צריכים לבוא היום, ודברים כאלה עושים רושם על הברברים. למה הנועמים המצוינים שלנו אינם עולים לשאת דברים מעל במות כמנהגם מאז? כי הברברים צריכים לבוא היום, ונאומים נעים משעממים את הברברים. אבל למה מתעוררת לפתע בעלה? וכמה מאומה? כל הפנים הרצינו. למה מתרוקנים פתאום רחובותינו, כיכרותינו, הכל שווים לבתיהם, נבוכים עד מאוד? כי ירד הלילה, ולא באו הברברים. וכמה אנשים שבאו מאזור הגבול אומרים שאין בכלל ברברים בסביבה. מה יהיה עכשיו עלינו בלי הברברים? האנשים האלה היו איזה פתרון.
זה מושלם. זה פשוט נהדר. אנחנו נקרא גם קצת מתוך לפני החוק של פרנץ קפקא, בתרגומה של אילנה המרמן. אנחנו נקרא רק את הסוף של המשל הזה, שלפעמים קוראים לו לפני שער החוק, תלוי איזה תרגום אתה קורא. בכל מקרה מדובר שם על, זה חלק מהמשפט, זה כתוב במשפט. זה משל שבו אדם מנסה להיכנס אל החוק, לא ברור לגמרי מה זה להיכנס אל החוק, אבל בכל מקרה הוא נתקל בשומר סף שמונע ממנו את הכניסה, וגם מבשר לו שם, שגם אם יעבור אותו, אחריו יש עוד שומרים רבים, גדולים וחזקים ממנו. והאיש ממתין וממתין וממתין עד אין קץ להיכנס אל החוק, וככה זה נגמר. במשך השנים הרבות האיש מתבונן בשומר הסף, כמעט בלי הרף. הוא שוכח את שאר השומרים, והשומר הראשון הזה הוא בעיניו המכשול היחיד החוסם בפניו את הכניסה אל החוק. הוא מקלל את מזלו הביש. בשנים הראשונות בכל רם מובלים העצורים, ואחר כך כשהוא מזדקן הוא רק רוטן בינו לבין עצמו. הוא נהיה ילדותי. לבסוף ראייתו נחלשת, ושוב אינו יודע אם באמת החושך רב יותר סביבו, או רק עיניו הן שמתעתעות בו. אבל עכשיו, אין ספק שהוא רואה באפלולית, כמין זוהר המפציע בעד שער החוק, ואינו קווה. ימיו ספורים אתה. לפני מותו, כל הניסיונות שהתנסה בהם, במשך כל הזמן מתלכדים בראשו לשאלה אחת שעדיין לא שאל את שומר הסף. הוא רומז לו, משום שאינו יכול עוד לזקוף את גופו המאובן. השומר נאלץ להתכופף אליו הרבה, כי הפרש הגובה ביניהם השתנה מאוד לרעת האיש. מה עוד אתה רוצה לדעת? השומר שואל. אינך יודע סובעה. הרי כל בני האדם שואפים אל החוק, האיש אומר. איך זה שכל השנים הרבות האלה לא ביקש איש זולתי רשות להיכנס? השומר רואה שהאיש כבר נוטה למות, וכדי שעוד יגיע אל חוש השמיעה הגובה שלו ומראים אליו בקולו. שום איש זולתך לא היה יכול לקבל רשות להיכנס לכאן. הכניסה הזו נועדה רק לך. עכשיו אני הולך לסגור אותה. דוד, חוקר המזרח הקרוב הקדום, יוצא לדייט עם נועה. הוא כבר יצא להרבה דייטים, דוד. הם נגמרו מוקדם מדי. מהצפוי לטעמו, בנטישתו, והוא גם די יודע למה. הוא לא ממש שולט באומנות הזאת של שיחה בדייטים, הוא נוטה להעריך בסיפורים איזוטריים מאוד, והוא יודע את זה, אבל בכל זאת כשהם מזמינים בירה הוא פותח ככה, הוא אומר. הוא פותח בהרצאה קצרה על יצור הבירה במסופוטמיה. הוא סיפר על נינקסי, אלת הבירה השומרית, אשר בחפירות ארכיאולוגיות נמצא שיר ההלל שהוקדש לה. שיר שהוא למעשה המתכון הקדום ביותר להכנת בירה. את אותה בירה, ציין דוד, זה הכל בפני נועה הזאת שהוא יוצא איתה לדייט ראשון. היו שותים באמצעות קשים. היא נעצה בו מבט שאותו התקשה לפענח. והוא הרגיש שהוא חייב להרשים אותה. הנינקסי הזאת, אמר בטון נרגש מעט, הייתה הבת של הכהנת הראשית במקדש של האלה השומרית, איננה. והעובדה הזו עשויה לא לעניין אותך, אבל... אם תמתיני בסבלנות, אספר לך שאיננה זו נקראה מאוחר יותר בתרבות האקדית אשתר, וייצוג של שתיהן הוא כוכב השחר, הלא הוא ונוס, או בשמו העברי תופים נוגה. הייתי יוצאת...
דווקא נשמע לי חמוד, כן.
הוא נשמע חמוד, אבל...
הייתי יוצאת איתו.
הייתי יוצאת את דייט שני?
כן.
אז גם נוגה, באורך פלא, הדייט שלו לא נרתעת מהעניין הזה, היא מסכימה לדייט נוסף, אבל זה הולך אחרת לגמרי ממה שהוא ציפה, וזה הופך לספר, לעלילה שמשלבת מקורות יהודיים דברי ימי ארץ ישראל, הומור לפעמים שחור של בן זמננו, והכל בעצם, אולי, תכף נשאל אם אני קורא את זה נכון, חיפוש אחר אהבה, חיפוש אחר הניסיון להיות נאמן לעצמך, ולמרות זאת להצליח להסתדר גם עם אחרים. בועז דנון הוא עובד סוציאלי, זה ספר הביקורים שלו, זה יצא בהוצאת פרדס, בעריכת ורד זינגר, הוא זיכה אותו ממש עכשיו, בפרס ברנר לספרי ביקורים, לסופרים עד גיל 40. שלום בועז דנון.
שלום יובל, שלום מאיה.
שלום וברכה, ברכות.
כן.
תודה, תודה רבה.
זה לא צחוק, תקשיב, אתה מוציא ספר ראשון ואז אתה פתאום זוכה בפרס ברנר. מה, זה נעים או שהרגשת כאילו נפל לך פטיש על הראש? איך זה?
זה נעים מאוד, לא נפל לי פטיש על הראש, קיוויתי, ובסוף...
תגיד מה?
התממשו.
מה המשמעות של פרס כזה עבורך? זאת אומרת, זה מבטיח שתכתוב גם ספר שני, או שהיית כותב ספר שני בכל מקרה. זה מכניס אותך ככה לאיזה תוך גלריה כזאת של כותבים, ואתה מרגיש שייך יותר. מה המשמעות של זה?
טוב, אני התחלתי, האמת, לכתוב ספר נוסף עוד לפני הידיעה המשמחת על הזכייה, אבל באמת זה אפילו מדרבן אותי... מדרבן אותי עוד יותר, ההכרה
וההערכה. אני רוצה לשאול על כלשהו כביצה. בוא נדבר על השם של הספר הזה, שהוא, אני מבינה, ממסכת ברכות, אז בוא תסביר אתה מה זה השם הזה, מה זה אומר.
במקור מדובר בציטוט מדיון הלכתי. כלשהו כביצה, ביצה טובה ממנו, זה דיון הלכתי בנוגע לברכות שמברכים על מזונות שונים, והמשמעות המילולית של הביטוי זה שכל מאכל שהגודל שלו הוא כביצה, אז הביצה היא יותר טובה ממנו מבחינה תזונתית. אני בספר הרחבתי את הביטוי הזה למשמעויות יותר מטאפוריות, אפשר לומר, ובניתי בעצם את שני הניגודים שרצים לאורך כל הספר, גם בין דוד לנוגה וגם בין הקבוצה שאני קורא לה לתינאים, לבין היישוב הממוסד. בעצם אפשר להתייחס למחלוקת הזאת בין פשרה, כלומר הצורך לעשות פשרה, ובין מה שקרוי במקום אחר בגמרא, יקוב הדין את ההר, או ברבק, בלשון יוננו, זאת אומרת, בלי שום פשרות. והמחלוקת הזאת, האם אפשר להיות כלשהו, כלומר, ליד, בערך, לא מושלם, או שחייבים באמת ללכת עד הסוף.
והאם אנחנו בכלל יכולים להיות מושלמים ועד הסוף? זאת גם שאלה.
נכון.
או לחילופין, האם דוד בכלל מסוגל לפשרה? כמו למשל בדייט הזה שקראתי, דוד הוא דמות מאוד אקצנטרית, הוא יודע שהוא אקצנטרי, הוא יודע שתחומי העניין שלו לא בדיוק משרתים אותו בעניין הזה של יחסים נשים, אבל הוא לא מצליח להיות פחות ממושלם מבחינתו, הוא לא מצליח להיות משהו שהוא לא בדיוק הוא עצמו.
נכון, נכון, הוא חוזר שוב ושוב על אותן שגיאות, עד שהוא מוצא מישהי שדווקא מוצאת חן בשגיאות האלה, ומוכנה להמשיך את רעלה.
תגיד, מאיפה מגיע המזרח הקרוב? אתה, המקצוע שלך הוא בעבודה סוציאלית, נכון?
נכון.
מה,
אז מה לך על השורולוג ירושלמי? מאיפה המצאת אותו?
וגם הרבה ידע הכנסת פנימה.
טוב, לידע, לצורך הידע הזה עשיתי תחקיר קטן, גם קראתי חומרים שונים וגם נפגשתי עם אשורולוג אמיתי, לא כמו דוד הלחמי, פרופסור אורי גבאי מהאוניברסיטה העברית, שבאמת בהרבה נדיבות וסבלנות ככה פתח לי צוהר לעולם הזה של המזרח הקדום, שלא כל כך הכרתי קודם. למה בחרתי דווקא שדוד יהיה אשורולוג? כי המקצוע הזה היה נראה לי הולם אותו. הוא טיפוס כזה, כמו שאמרת, אקסצנטרי, קצת מוזר, קצת בצד, לא מיינסטרים, ו היה פחות מתאים אם הוא היה עורך דין, או רואה חשבון, או אשורולוג, זה יקחו לי כמובן כל האשורולוגים. וגם קצת משהו אזוטרי כזה, שבאמת לא כולם יודעים, כלומר, מה בדיוק אשורולוג, מה הוא עושה, ו
אז מה, פשוט הרהרת לך איזה מקצוע אני אתן לאיש הזה, המוזר, האקצנטר הזה, ופשוט אמרת לעצמך, אני אלך על השורולוג? כלומר, מה עוד היו האופציות, למשל? ביולוג ימי, כאילו, מה?
טוב, ביולוג ימי זה כבר תפוס על ידי ג'ורג'.
נכון, זה תפוס, נכון.
בדיעבד אולי גם כל העיסוק הזה במילים, כי כל הדמויות בספר, יש להן, הן עוסקות בהיבטים שונים של השפה, כלומר, אם זה הלטינאים, ואם זה החברים של דוד, שאם אחד הוא מדבר בניב של דמון רניון, והשני שמתרגם תרגומים מילוליים מדי, ביטויים מאנגלית לעברית, אז גם כאן, השפות המזרחיות הקדומות, אקדית ושומרית וכתב היתדות, אז בדיוק נראה לי שזה גם משתלב טוב בספר, בתיאה הקדית שלו.
אני רוצה לשאול אותך אתה מדבר על הדברים האלה, ובאמת השפה היא דבר מאוד מאוד מהותי בספר. אולי תספר לנו קצת על הפרשייה ההיסטורית שמעסיקה אותך בספר הזה, ואיך דוד מתגלגל אליה.
אוקיי, אז אני בספר יצרתי קבוצה אידיאולוגית, פוליטית, אידיאולוגית מאוד נוקשה, שקראתי לה לטינאים, שפעלו בימי המנדט הבריטי ביישוב היהודי בארץ ישראל, והחזון שלהם היה ללטן את הכתב העברי, כלומר לכתוב את הכתב שלנו לא באותיות אשוריות, מה שנקרא, אלא באותיות לטיניות, כמו שהטורקים עשו עם שפתם, כמו שהטורק עשה. הוא הפך את השפה הטורקית, את הכתב הטורקי מערבית ללטינית. זה לא דבר שהמצאתי, באמת היו אנשי שם כמו איתמר בן אבי וז'בוטינסקי שעמדו על הקושי של אנשים שעברית אינה שפת אימם ללמוד את הכתב. כן. הוא קשה, הוא לא מובן, זה מחסום. זה מחסום. אני הלכתי בספר צעד קדימה והפכתי את העניין לאידיאולוגיה, כלומר כדי לחשוף בפני מיליונים רבים של אנשים שאינם דוברי עברית וקוראי עברית, כדי לחשוף את אוצרות הרוח הנהדרים שנכתבו בעברית, צריך ללטן, להפוך את הכתב מכתב עברי לכתב לטיני, ובספר באמת זה נתקל, האידיאולוגיה הזאת נתקלת בהתנגדות עזה מצד ממסד היישוב הממוסד, והתוצאה היא פרגית, ואני לא אעשה ספוילרים.
לא, זהו, אז צריך להגיד שהספר הזה הוא משלב הרבה, זה גם באמת יש בו הרבה מאוד ידע אקדמי על כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם, אבל גם יש פה סיפור אהבה,
וגם
כן?
וגם יש הומור ויש גם איזה כלילות, זאת אומרת, זה נשמע אולי כבד.
זה מאוד קליל, נכון. הספר מצחיק, יש בו הומור שחור, והוא כתוב ככה במשלבי שפה שונים, יש בו הרבה ערבוב של המון דברים.
כן, אני כתבתי את הספר בעיקר בהנאה, כלומר היה לי מאוד כיף לשלב משלבים שונים, כלומר כשאתה כותב כמספר יודע הכל, אתה יכול לרדת ולעלות במשלב. אז כשדוד מדבר עם אלכס, אז הם מדברים בניב של רניון, וכשהבוקר הקשוח מרמת הגולן פוגש אותם, אז הוא מדבר בצורה קצת יותר מחוספסת, וזה נותן גמישות. וכן, נהניתי להכניס גם כל מיני בדיחות פרטיות, לפעמים מאוד מאוד פרטיות, שרק אני מבין, וכל מיני ויצים וחוויות חצי אישיות ורבע אישיות, ודברים שאולי הייתי רוצה שיקרו.
אבל זה גם, אני חייב להגיד, זה גם סוג של מפגן כוח של כתיבה, צריך להגיד, היכולת לשלוט ולעבור מכל מיני סוגים של דיבור, וגם להצליח להביא את הסוגים של הדיבור לכתיבה, זה עובד מאוד מוצלח, והבדיחות האלה גם עוברות, הם לא כאלה...
הבנו חלק.
אולי פספסנו אחרות.
אתה כבר יודע מה יהיה הנושא של הספר הבא שלך?
כן, אני...
אתה מגלה?
אני כותב אותו. אני לא רוצה, זה עדיין בשלב מאוד התחלתי, מאוד בראשיתי. אני רק יכול לומר ש, נכון, המשפט הידוע טוען שהרוצה לשקר ירחיק עדותו, וסיבה היא די שקר, כלומר בדיון.
נכון.
בדיון, רומן. אז בספר השני, כלומר, אם דוד הוא במידה מסוימת יצרתי אותו בצלמי ובדמותי, קצת יותר או קצת פחות, אז בספר הבא אני רוצה, כלומר, לכתוב על שהגיבור, הגיבורה הראשית תהיה אישיות שהיא רחוקה ממני, כלומר, אני רוצה שזאת תהיה אישה זקנה.
אישה זקנה, אוקיי, מעניין.
כן, ואני רוצה גם לכתוב בגוף ראשון, שזה יהיה מאוד, מאוד מאתגר, יותר מאתגר מכלשהו כביצה. ובינתיים אני עושה גישושים ראשונים.
אנחנו בכל מקרה כבר נחכה לספר הבא שלך. בועז דנון, כלשהו כביצה, יצא בהוצאת פרדס, וזיקה אותך בפרס ברנר לביקורים עד גיל 40. שוב ברכות ותודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות.
עכשיו, שפה אחת ודברים אחדים.
אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, אנחנו כמובן בפינת התרגום שלנו האהובה, שפה אחת ודברים אחדים. הפעם אנחנו עם דוקטור איתן בולוקן, המתרגם מיפנית, משורר בעצמו, שתרגם בין השאר את הבוקר בתמיד של שיבת הטויו, ואני בן יפן היפה של קבבת היסונרי. שלום איתן.
שלום, שלום, צהריים טובים.
תשמע, אני מקווה שאמרתי את השמות האלה נכון. אני התאמנתי, אבל בטח טעיתי.
גם מהסדר, הוא מבלבל מאוד.
לפי איך שאתה צוחק, איתן, אני מבינה שלא. אז תגיד אותם רגע.
שיבת הטויו, שם משפחה שיבתה. הסדר נכון, שיבתה, אבל זה שם המשפחה.
אוקיי.
טויו זה שמה הפרטי, וקוואבטה. קוואבטה יסונרי, גם שם המשפחה פה, קוואבטה.
אני חושב שאמרת נפלא, מאיה.
לא אמרתי נכון. תודה, אתה מאוד נדיב.
מבחינתי לאוזניי הישראליות.
אני הבנתי את הטעויות שלי, זה בסדר. אין לך אוזניים מוזיקליות, אני שמעתי.
אוקיי, גם להבין את הטעויות שלך זה דבר מרשים, אני נוטה לא לעשות את זה.
זה נכון. תשמע, איתן, אתה בהרצאה שנתת באוניברסיטת תל אביב, אמרת, ככל שמונח יסודי יותר לתרבות, ככל שהוא שגור בפי אנשיה, כמובן מאליו, כך הוא שזור ברשת צבוחה ועדינה של משמעות שחורגת מן המילולי. ונדמה לי שבכל הנוגע ליפן, זה אפילו עוד יותר חמור, כי יש שוני מאוד מאוד גדול בין התרבויות, אבל גם, אולי אני טועה, אולי זה רק תדמיות, אבל בגלל מה שאני תופסת כמינימליזם היפני, נגיד בהייקו, כל עברה היא עולה, מה זה, זה צריך להיות הכי מדויק, כל קובע.
לגמרי, ובמובן הזה אני לגמרי שייך לאסכולה שממנה אמרתי את מה שאמרתי של ג'ורג' שטיינר למשל, שתרגום אם חושבים עליו כרעיון הוא לא אפשרי, אי אפשר לתרגם.
כן.
מה שמראה את זה, זה המאמץ לתרגם שמוכיח לנו שאי אפשר, אבל כמו שאמר פול ריקר, תרגום קורה. אנחנו, הנה, אנחנו מדברים ומתרגמים. אז בדיוק על הנקודה הזו דיברתי, ואין כמו היפנית, אני חושב, כמישהו שמכיר יפנית, עובד עם יפנית, לחשוף את הקסם הזה.
אז רגע, אתה חושב שיפנית בכל זאת, אתה אומר את זה על תרגום, זה נכון לגבי כל תרגום, גם מאנגלית לעברית, שזו שפה שכולנו כן. מבינים, ויכולים אולי לראות את הדקויות האלה יותר טוב, אבל זה עדיין קורה. אתה חושב שיפנית היא, מה, זה עניין של המהות היא אותה מהות, אבל העוצמה יותר גדולה של הדברים האלה, היא שונה במהות של התרגום?
תראה, אני מכיר יפנית, אז אני יכול להעיד רק על היפנית, אבל גם כשאני מדבר, או אתה מדבר, או אנחנו מדברים בינינו, יש תרגום. אף אחד לא באמת יודע מה האחר אומר. כלומר, יש חלק מהאסכולות הבלשניות המודרניות, והפילוסופיה של הלשון טוענת שאנחנו לא יכולים באמת לתקשר. זה לא רק תרגום, זה לא רק יפנית, זה התקשורת האנושית בכללה. כולנו בעצם שותקים.
היכולת לבטא בכלל את מה שאתה רוצה להגיד, אתה אף פעם לא מגיע ל-100% דיוק בדבר הזה.
אנחנו מקסימום יכולים לנחש בצורה אחראית. ועובדה שהנה, אני עכשיו מגיב לדבריך, נכון? ואנחנו מתקשרים. אבל זה ניחוש מושכל. עכשיו, אני לא רלטיביסט עד כדי כך. אני כן חושב שאפשר, למילים יש משקל. אני לא רלטיביסט, אני לא ניהיליסט, אני לא חושב שכולנו שותקים. אני חושב שאנחנו, יש פיתוי לשתוק. והיצירה התרבותית, התרבות האנושית, היא דווקא התגברות על הפיתוי הזה, מדממה. מכאן השירה, חשיבות השירה, חשיבות השפה, חשיבות האוריינות בכלל. ואלו הם בדיוק הדברים שכמלים בתרבות שהפכה להיות כל כך חזותית וכל כך מיידית כמו התרבות שלנו.
אז איזה הנחיות היית נותן, אם אפשר לקרוא על זה ככה, למתרגם או לעצמך? איך אתה אומר לעצמך בכל זאת לעשות את זה?
זהו. אוקיי, אני הייתי מאוד נזהר, ופה אני קצת שונה אולי ממגמות אקדמיות נפוצות, הייתי נזהר מביסוס תורת תרגום. אני לא חושב שיש תורת תרגום, אני כן חושב שאפשר ללמוד ממתרגמים גדולים על הלקחים, וזו הקטגוריה שהצעתי בהרצאה הזו, באמת הלקחים. איזה לקחים אפשר להצביע עליהם מתוך עבודת הכתיבה בכללה, והתרגום בפרט? ויש שלושה כאלה.
Okay.
הלקח הראשון הוא מאוד פשוט אגב, זה מידת הענווה כלפי המקור. כלומר, לא לחשוב מיד, לא להטיל עליו את כל הרעיונות וכן, רשת המשמעות שאנחנו סוחבים איתנו. לא הכל מדיטציה, חברים. יש כל מיני מונחים במקור, לא הכל, כן, it's not all taste like chicken. והענווה הזו, כולל בתרגום שלי, יש תרגום ממושך שאני עושה למשל לנזיר בשם דוגן, מהמאה ה-13.
כן.
יש לו לפחות שישה מונחים שונים למה שאנחנו היום מתרגמים כמדיטציה. אז מה עושים עם זה?
אז מה עושים? כל,
אבל זה גם מוגבלות שעושים, נורא גדולה כן? שלנו, כי אנחנו... אני שלג מספיק לי, אני לא צריך 50 מילים,
רגע,
זה הכל אותו שלג.
בוא נשמע מה עושים. אתה קורא, אז אתה אומר מדיטציה 6 פעמים, או שאתה קורא לזה אחרת?
אז כאן זה לקח... הלקח הראשון הוא ענווה. קודם כל תבין שאל תמהר לתרגום הפשטני והקונצנזואלי. לאט. תן כבוד לכתב המקור, מה המונחים. עכשיו, הלקח השני שנובע מזה, ואני מציע אותו, זה הצורך בהכרעה. אתה צריך להכריע איך אתה מתרגם את זה, ויכול מאוד להיות שיהיו מונחים שלא תתרגם לשפה המערכת, אלא תשאיר אותם בהגייה המקורית. למשל, המילה כהן ביפנית.
כן.
עכשיו מתרגמים את זה כחידה, כשאלה, כסוד, כקשת שלמה של מונחים. אני בתרגום שלי מיפנית משאיר את המילה כהן ככהן ומוסיף ככה 20 שורות של הערת שוליים. למה לא לתרגם? אבל יהיו מתרגמים שיגידו, אתה מתכוון שזה חידה.
כן.
לא בדיוק.
אז
לא
למה
בדיוק.
לא? אז זהו, אז בוא אולי תסביר לנו מה זה כהן, כאילו למה זה לא בדיוק חידה? אתה יכול להסביר את זה?
כן. כהן זה מילה ביפנית שלקוחה מהמילה הסינית גונג-אן, גונג-אן בסינית, ופירושה צו קיסרי.
אוקיי.
מה לא ברור?
הצו הקיסרי, הצו הקיסרי הוא חידה? כי זה ממש נשמע לי תואם לכל מיני מציאויות פוליטיות.
הצו הקיסרי הוא בדיוק ההפך מחידה, זה משהו שאתה צריך מאוד להיות ער אליו ולהבין אותו כלשונו. אין בו שום סוד. כהנים הם אותם טקסטים, הם אותם כתבים, הם אותן הנחיות ודרישות שהנתינים צריכים להכיר כחלק מהמורשת שלהם. עולם הזן, מסורת הזן שהתפתחה בסין, שאלה את המונח המשפטי הזה של צו, צו קיסרי, הכניסה אותו לטרמינולוגיה הפנימית שלה, ואמרה נזירים יקרים. אלה הם הכהנים שאתם צריכים לשנן. כהנים הם בעצם הזיכרון של המסורת, שהנזיר צריך לשנן, להרהר, לשלוף אותו ככה בעת הצורך בדיאלוג עם המורה. בדיוק ההפך מחידה. כהנים זה בעצם המורשת של הזיכרון של המסורת. אבל עם התפתחות הזן בודיזם במזרח אסיה, כהנים הפכו להיות ספרות מאוד ספציפית של כל מיני דברים שהתלמיד היה צריך לזכור בדיוק מפני שהם עמומים. כל מיני אמירות, כל מיני ככה אנקדוטות, התנהגויות מוזרות, ובתרגום לשפות מערביות, it became a riddle.
כן, שזה באמת רחוק,
מבין,
די רחוק.
אני מבין מדוע צריך 20 שורות של הערת שוליים.
כן, וזו מילה אחת, אלוהים ישמור, זו מילה אחת.
רגע, אז היה לנו ענווה והכרעה.
כן, זהו, ענווה.
ומה השלישי?
הלקח השלישי, שוב, זה פשוט הצעה של מתרגם חבות כמוני, זה שבסופו של דבר, תרגום ספרותי, אולי ביתר זה תרגום של שירה, של כתבי שירה שהיא עמומה מטבעה, אני חושב לפחות השירה הזו, הקלאסית, הסינית והיפנית, הלקח השני זה שתרגום ספרותי תמיד כולל שארית שאינה מושגת. כלומר, המלאכה של המתרגם היא בסופו של דבר לקראת תרגום. אנחנו אף פעם לא באמת נתרגם את מה שוולטר בנימין קינה כמהותי לשיר. המהותי לשיר תמיד יחמוק מאיתנו. התרגום הטוב הוא תרגום שמתקרב על זה, קולע לזה, קולע לזה רגע לפני שזה חומק. אי אפשר באמת לתרגם את זה אחד לאחד. אז הלקח השני הייתי אומר זה להיות ער. כמתרגם תהיה ער למה שחומק מהתרגום שלך. במיוחד בתרגום של שירה ואסתטיקה ודת. תמיד ישרית שאינה מושגת.
אני מרגיש אלה עצות לחיים גם.
כן, תמיד ישרית שאינה מושגת.
לגמרי, אני מכנה את זה ההיבט האתי של התרגום. אני לא מתרגם כי אני חושב שהתרגום שלי יהיה זהה למקור. מקסימום, וזו גם טענה ידועה בחקר התרגום, המקסימום שאתה יכול כמתרגם להשיג זה שהוא יהיה דומה, אבל הוא דומה מתוך אחריות, מתוך שיקול דעת ומתוך ניסיון. זה כאילו כמעט הכרח אתי של השתדלות, למרות שזה חומק ממך.
איתן בולה כאן, זה היה מפעים, אני חייב להגיד, זה נהדר לחשוב ככה. זה גם מייאש, אבל מצד שני זה נשמע כל כך...
למה, להשלים עם השארית שאינה מושגת? אני חושבת שזאת תהיה עבודת החיים שלי.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, תודה לכם חברים. ביי, להתראות.
אתמול התלוננת פה על זה שצריך היום למספר ולספור ולדווח כל דבר, כולל מספר הספרים שקראת, מספר הספרים שתקרא, דיברת על כל מיני אתגרי קריאה והצרות קריאה, על כמה ספרים תקרא השנה, כל זה במסגרת כמה הקינה שלנו על כמה מעט האמריקאים קוראים בימינו, וכמובן כמה מעט אנחנו קוראים.
הקינה שלהם, אני אין לי קינה על הדבר הזה.
אין לך קינה על הדבר הזה?
לא, אל תכלול אותי בדברים האלה. הקינה שלנו. יש לי יש לי קינות, אתה יודע, אבל הם על דברים אחרים לגמרי.
אולי למשמעות החומקת, לשארית החומקת של המשמעות, זה הקינה האמיתית. בכל מקרה, בצירוף מקרים מדהים, בדיוק אתמול התפרסמה באתר Book Riot כתבה שכותרתה, קראתי 100 ספרים בשנה, ולעולם לא אעשה זאת שוב.
נכון, היא מספרת בכתבה שמאז 2016 היא עושה לעצמה אתגרי קריאה. מדי שנה היא מוסיפה כמה ספרים למספר היעד שלה, ובשנתיים האחרונות היא הגיעה ליעד של 50 ספרים בשנה. היא מתרצת את המספר הזה בכך שהיא כוללת הקשבה לספרי אודיו בנסיעות ארוכות לעבודה והביתה. בסדר גמור. ב-2020 היא קראה בסופו של דבר 67 ספרים ונהנתה מאוד מהחוויה לדבריה. וב-2021 היא לא רק עמדה ביעד של 50 ספרים בשנה, אלא שהיא הגיעה איכשהו בטעות ל-100 ספרים.
החליק לה 50 ספרים נוספים. כן. אז מה שהיא אומרת זה שכשהיא הגיעה ל-90 ספרים בנובמבר, לא נותרה לה ברירה בעצם. היא מתארת כיצד כשהיא מגיעה ל-90 ספרים בנובמבר, הדחף ככה להגיע ל-100 עגול עד סוף דצמבר הוא בלתי נשלט. והיא מתארת את הרגע שבו היא עדכנה את סטוריגרף במספר העגול. ואני יודע שאת שואלת את עצמך מה זה סטוריגרף. ולמה את צריכה את זה בחיים שלך? זה פשוט מושלם בשבילך. סטוריגרף, את אוהבי את זה, זה תוכנה שעוקבת אחר הקריאה שלך. היא נותנת לך סטטיסטיקות על הקריאה שלך. את מעדכנת כל הזמן מה קראת, איפה את נמצאת, כמה זמן לקח לך וכולי. אז היא אומרת לך מה את קוראת מהר ומה את קוראת לאט ואיזה ז'אנרים את אוהבת ונותנת כמלצות כמובן לפי מה שאהבת ומה שלא אהבת ואני מניח שזה גם איזה סוג של רשת חברתית שבה אפשר להראות לאחרים מה קראת באיזה קצב ואיזה נפלא אתה
אוקיי, אז מה שהיא כותבת, המסקנה שלה מכל הדבר הזה, זה שזאת לא הדרך הנכונה לקרוא. זה המסקנה. היא מדווחת שם שהיא חזרה לרשימת הספרים שקראה, אתה יודע, מאה ספרים. היא חזרה כדי לבחור את חמשת האהובים עליה. אגב, למה? למה את חייבת לעשות רשימה קצרה על הפרס הדמיוני שאת מחלקת בראש שלך? אבל למה, אתה יודע, עוד רשימה, עוד סטטיסטיקה, מתוך המאה, חמישה, בכל מקרה, היא הבינה שאין לה מושג מה היא קרה השנה בכלל. היא לא זכרה בכלל מתי היא קרה חלק מהספרים, היא לא זוכרת את החוויה של הקריאה. מה שזה לא יהיה החוויה של הקריאה. היא לא לגמרי סגורה על מה דיברו חלק מהספרים. בטח היא גם, היא לא יודעת אם זה היה נעים לה או לא היה נעים לה. והיא דווקא כן זוכרת את החרדה להספיק לגמור את הספר כדי לעבור לספר הבא ולסמן וי ברשימה. פשוט עלוב.
בקיצור, היא לגמרי ההוכחה שעדיף להתעמק ב-15.7 ספרים כמו שצריך מאשר להספיק לקרוא יותר. שזה בדיוק מה שאמרת אתמול. כרגיל, צדקת. זה מחורה לי. אני רק רוצה לציין שבאתר הזה, כמו בכל אתר, אתה מגיע לסוף של הכתבה, אז מציעים לך עוד כתבות דומות שאולי יעניינו אותך, כי קראת כתבה על 100 ספרים. בטח תתעניין בעוד כתבות על 100 ספרים. שתי כתבות הם מפנים מ-2019, שתיהן מ-2019. האחת כותרתה, המסע שלי לקריאת 100 ספרים בשנה, והשנייה כותרתה, כיצד קראתי 100 ספרים השנה, וגם אתם יכולים. בקיצור, הם לא למדו כלום שם באתר
הזה. כן, הם לא למדו כלום כי הם לא מקשיבים לתוכנית שלנו.
וזה מומלץ דווקא.
כי אתה חי, כי אנחנו חיים בעולם כזה, יש אנשים סופרים לעצמם כל הזמן. איזה עולם נורא והיום. עכשיו, זה נורא קל, פשוט תפסיקו. ואז העולם משתנה, ברגע, אתם לא צריכים לספור לעצמכם שום דבר.
אבל לעולם לא תצליח לקרוא 100 ספרים.
אגב, למה אתם חושבים? למה היא חושבת שזה מעניין אותי איזה 100 ספרים היא קראה, הגברת הזאת?
את לא חייבת להיכנס לסטורי גרף שלה.
לא, אבל הם כאילו, היא חושבת שזה מעניין מישהו. למה? מי? איזו פיגורה פילוסופית מרשימה שאני צריכה עכשיו להתעניין ברשימת הקריאה שלה? ברצינות.
את לא צריכה. את לא צריכה.
אז אני אכן לא אתעניין, ובוא נסיים עם חוסר העניין הגורף הזה. תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין, וללעד זוהר, שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.
להתראות.